אנחנו ממשיכים בחזרה, אנחנו הגענו לסוכת דף ג' עמוד א', עכשיו נשלים עם תוספות. דאמר לך מני, בית שמאי ולא תזוז מינה. אז הלכה בזה היא כבית שמאי. תוספות בעצם יצטט לנו שישה מקרים שההלכה היא כבית שמאי, ואמרנו שכמעט בכל, כמעט כל שורה בתוספות מצוטטת בשולחן ערוך, ואז בהמשך תוספות מביא את הגמרא בברכות, שרבי יוסף רוצה לומר שמי שעשה כדברי בית שמאי לא עשה ולא כלום, והוא מוכיח מהסיפור של רבי יוחנן החורני, ואז תוספות מביא מה ההוכחה לכאורה. אז תוספות אומר, כי אם זה מקרה שבית שמאי גוזרים והם מחמירים, ובכל זאת הגמרא אומרת שבית שמאי אומרים לבית הלל זה גזירה, אבל אם לא, אם עברתם לגזירה שלנו אז לא קיימתם כלל מדאורייתא, תוספות סבור, אז הוא הדין מה שבית הלל יסברו כלפי בית שמאי במקרה שבית הלל מחמירים. זה בסיכום.
אבל בגדול להגיד כאילו שמי שלא קיים מצווה גזירה מדרבנן?
אוקיי, נאמר ככה. נאמר ככה. צירפנו את זה לסוגיה בברכות, למחלוקת ראשונים, האם מי שקרא אחרי קריאת שמע לפי חכמים יוצא את המצווה דאורייתא או לא. אבל בסדר, אפשר לומר ככה. בסדר. אז תוספות, בסדר, רב אמרם, והסברנו שרב אמרם גאון שלחו לו מכתב וביקשו ממנו לסכם את המנהגים וההלכות של התפילה, והוא כבר חיבר סדר רב אמרם, זה סידור שבעצם מסכם את ההלכות, וזה אחד מהחיבורים הראשונים שיש לנו ממאה גאונים, פסק בשישה מקומות הלכה כבית שמאי. חדה, היי דסוכה צריכה שתי מחזקת ראשו ורובו ושולחנו, או שהשיעור הסוכה כבית שמאי, שבעה על שבעה טפחים. ואידך במנחות פרק התחילת, יש לנו שלוש נקודות, כבי סדין בציצית, בית שמאי פוטרין ובית ליל מחייבין. כולנו יודעים שלסמיכות שלנו אין להם ציציות. אנחנו נקטים כבית שמאי? לא יודע. עוד לשם, כמה חוטין הוא נותן? בית שמאי אמרי ד' ואת הלל אמרי ג', ואנחנו יודעים, בציציות שלנו יש ד'. עוד אתם, כמה תאים משולשלת? כשאמרנו, הרי הגדיל הוא שליש אורך הפתיל. שליש ושני שליש. אז כמה האורך הזה של השליש? בית שמאי אומרים ד' אצבעות, ובית הלל אומרים ג' אצבעות, ואנחנו נוקטים כמו בית שמאי, שאורך הציצית, הכל יחד זה 12, והגדיל צריך להיות שליש מזה, דיינו 4. בכל הני עבדי כבית שמאי, ואידך במסכת ברכות פרק אלו דברים, בית שמאי אומרים מכבדים את הבית, ואחר כך נותנים לידיים, ואמרים אין בגמרא בכולי פרקין הלכה כבית הלל, ברמנך. עוד התם בסוף פרקה, גבי מי שאכל ושתה ולא ברך, דמייתי בגמרא עובדה דרבה בר בר חנה, דשכח יונה דדהבה, הוא מצא יונה זהב, ומשמעות היא שבאמת ראוי לנהוג כבית שמאי, לחזור למקום שהוא אכל, לברך ברכת המזון. הגמרא מביאה עוד ציפור, חתמיד דעבד כבית שמאי, חתמיד דעבד כבית שמאי, ואשכח ארניקי, ואידך תמיד דעבד כבית הלל ואכלי אריה. אז משמע שם מהסיפורים שהגמרא מביאה הגמרא, למה הגמרא מזכירה את הסיפורים האלה? לתת לנו כיוון הלכתי. אתה אומר, מה, פוסקים הלכה מסיפור? פוסקים הלכה מה שקורה בשמיים? שאלה טובה, לכאורה לא בשמיים היא, נכון? אז משמיים אמרו שנתנו לו מתנה, מה הקשר? כנראה שהטענה שתוספות הוא לא מהסיפור, כמו מזה שהגמרא מזכירה את הסיפור. הסיפור עצמו זה לא הכרעה הלכתית, זה שהגמרא טורחת להביא את הסיפור, יש זה משקל הלכתי. כמו שדיברנו על מעשה רב, זה כבר הפירוש שלי, אני לא יודע אם זה נכון, הייתי שמח לראות בתוספות ראש לדייק בלשונו, אם הוא מרחיב פה קצת תוספות ראש, תוספות בנו פרץ, בסוף בהפסקה אולי נסתכל, נראה. וקצת קשה, הדק אמר, התם בכולי פרקין הלכה כבית הלל בר מהך, הגמרא אומרת בהתחלה שזה המקרה היחיד שהלכה היא כבית הלל, ואילו לפי סדר רב אמרם גאון, ישנו עוד מקרה שהלכה היא כבית שמאי. הגמרא אומרת, רק פה בעניין שמכבדים את הבית, זה המקרה היחיד בפרק הזה שהלכה כבית שמאי. ואילו לפי סדר רב אמרם גאון, מכוח הסיפורים האלה יוצא, שיש עוד מקרה באותו פרק שהלכה היא כבית שמאי. ושמה, תוספות אומר, משום דבית הלל נמי מודו דלכתחילה מי העבדינן כבית שמאי, במחלוקת הזו בית הלל גם מסכימים שלכתחילה יחזור למקומו ויברך, אז בגלל זה זה לא נחשב שפסקנו נגד בית הלל. אוקיי, עכשיו פה אנחנו נזכיר את הסוגיה שדיברנו בשבוע שעבר, שבכל מח...
כן, כבית שמאי.
כן. מה, 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 שהוא?
בברכת המזון.
ככה תוספות אומר. עכשיו, אנחנו אומרים שלכתחילה יחזור, אבל בדיעבד זה לא מעכב. אנחנו לא נוקטים כבית שמאי. שאר הדברים אנחנו... זה כמוהם עד הסוף. כן. עכשיו פה צריך להזכיר את מה שדיברנו בעצם לפני שבועיים על כל מחלוקת. אמרנו שרב יהושע כהן כותב, בכל מחלוקת האדם צריך לשאול את עצמו, האם כל דעה שוללת את הדעה האחרת? לא בכל מחלוקת נאמר שכל דעה שוללת את האחרת. לפעמים, כמו פה, בית הלל מסכימים לשיטת בית שמאי שזו הדרך הנכונה לעשות. הם רק מוכנים לעשות גם בדרך של שיטתם. אמרנו, בכל מחלוקת תמיד צריך לשאול, בכל מקום שאתה מוצא שתי תשובות בגמרא, האם כל אחת בהכרח שוללת את השנייה? זו שאלה יסודית בכל מחלוקת, בין אם זה תנאים, אמוראים, ראשונים, אחרונים, ופתוספות, כן. ועל מה שפסק בהך דהך כבית שמאי, אומר תוספות, זה שרב עמרם גאון פסק פה כבית שמאי, אין להקשות מהד אמרינם פרקם דברכות, דאמר רב יוסף, עשה כדברי בית שמאי, לא עשה ולא כלום, בעניין הקורא קריאת שמה שצריך לשכב, לפי בית שמאי. פה בגמרא שלנו. אל תקשה מזה שהגמרא בברכות בדיון ההוא שרב יוסף אמר. עשה כדברי בית שמאי, לא עשה ולא כלום, ומה הייתי ראייה? מה אם הילתא דסוכה מעשר ברבי יוחנן אחורני שחלה? תוספות הוסיף לנו את הנקודה הזו. והלכו זקני בית שמאי וזקני בית הלל לבקרו, ומצאו שהיה יושב ושבו בו בסוכה, ושולחנו בתוך הבית. אמרו לו זקני בית שמאי, אם כך היית נוהג כל ימיך, לא קיימת מצוות סוכה כל ימיך. ולפי תוספות יש עוד נקודה, הגם שזה גזירה דרבנן. ויש לנו כלל שבמקום חולי לא גזרו רבנן, אולי בגלל זה הם העירו לו על כל ימיו. יכול להיות שבן אדם חולה שצריך שולחנו בתוך הבית, בית שמאי יודו שבמקום חולי לא גזרו רבנן. יכול להיות. אבל זה מה שבית שמאי מעירים לו. אם כך היית נוהג כל ימיך, גם כשלא היית חולה, אז לא יצאת מצאת סוכה מימיך. אבל השאלה היא מה זאת אומרת מימיך? רגע, עכשיו הוא כן יוצא, אז הוא כן יצא סוכה מימיו. התוספות גורס כל ימיך, דיינו כל הימים שקדמו, אבל אולי עכשיו דווקא כן.
בגלל שהוא חולה.
אני אומר, לפי תוספות יכול להיות שיש צד לומר ככה. אני לא יודע אם פה נאמר במקום חולי לא גזרו רבנן. אנחנו לא אומרים בכל גזירה במקום חולי לא גזרו רבנן. ומסכין הנעת, דהלכה כרבי יוחנן אחורני. אז לכאורה, אם הגמרא נוקטת שהלכה היא כמו רבי יוחנן אחורני, שאפשר לאכול עם שולחנו בבית, אז מה רב עמרם גאון פה בסוגיה שלנו פוסק כמו בית שמאי? פה פוסק כמו בית שמאי. שם אנחנו נוקטים כמו רבי יוחנן אחורני נגד בית שמאי. מסביר תוספות, זה לא אותו דבר. דהי פלוגתא בסוכה גדולה. כדמסקינן, כמו המסקנה בסוגיה שלנו, דבטרתי פליגי, ובאמת, בהי, בנושא של סוכה גדולה, הלכה כבית הלל, שלא גוזרים שמא יימשך אחר שולחנו, וכך פסק הרן, והראש, אבל הריף והרמב״ם לא מסכימים עם תוספות, הם אומרים שזה אותה מחלוקת, למרות שבית שמאי ובית הלל חלקו בשתי נקודות, גם בסוכה גדולה ושולחנו בתוך הבית, וגם בגודל סוכה, ריף והרמב״ם שני מסבירים, כשפסקנו כבית שמאי, פסקנו בשניהם כבית שמאי, וכך גם פסק השולחן ערוך, שאסור לאדם לשבת בסוכה ושולחנו בתוך הבית. אבל הכה בסוגיה שלנו, בסוכה קטנה, ובהה בסוגיה שלנו, הלכה כבית שמאי בגודל הסוכה. עד פה, ברור, התוספות. ההמשך תוספות ידון בעצם בסוגיה בברכות. אבל עד פה בעצם תוספות סגר את הסוגיה שלנו. שבעצם יש שני מחלוקות, הן לא קשורות זו לזו, וכשפסקנו כבית שמאי זה דווקא בגודל הסוכה, אבל לא פסקנו כבית שמאי בגזירה שמא יימשך אחר שולחנו. ככה תוספות נוקט וככה רן והראש, ואמרנו שהריף והרמב"ם חולקים, וכך פסק השולחן ערוך, שהלכה כבית שמאי בשתי הנקודות. גם בגודל סוכה וגם שמא יימשך אחר שולחנו. המגן אברהם, המשנה ברורה הולך אחריו, אומר שאם בן אדם יושב בסוכה ושולחנו בתוך הסוכה, אבל השולחן נמשך לתוך הבית, בזה אנחנו לא גוזרים. והזכרנו שבכל זאת האדם צריך להיזהר, אבל לצאת הוא כן יצא. יש לו על מי לסמוך, המגן אברהם אומר שבזה לא גזרו. כשיש לו את השולחן... ההבדל הוא שיש לו שולחן לפניו.
חלק משולחנו בבית.
אמרנו, אם רק חלק משולחנו בתוך הבית, אז לא גזרו. אבל אמרנו שבמציאות זה בכל זאת קשה. הרבה פעמים עושים את זה במרפסת. הנשים יושבות בתוך הבית על השולחן, והגברים בחוץ על אותו שולחן. ולפעמים הגבר פתאום הולך לשם להכיל ילד, או לקחת משהו, ובסוף הוא כן אוכל מחוץ לסוכה. אז למרות שאולי הגזרה לא חלה, אבל האדם צריך להיזהר בעצמו. בסדר. הלאה. אומרת הגמרא, אומר תוספות, סליחה. אומר תוספות, מי הוא? עכשיו תוספות עובר לנקודה קצת אחרת, הוא מתמקד בסוגיה בברכות. שמייטין דהתם, הסוגיה שם בברכות, תימה. היכי דייק מינה, דעשה כבית שמאי, לא עשה ולא כלום. דראיה דמייטי, בעשה כבית הלל מאירי. לכאורה, הגמרא שם, רב יוסף רוצה להוכיח, שלפי בית הלל, אם אתה בבוקר, בקריאת שמע של הבוקר, אתה נעמד, בקריאת שמע של ערב, ואתה שוכב כמו בית שמאי, לא עשה ולא כלום. אז מה הראיה שהוא מביא? ממקרה שהוא עשה כבית הלל, לא כבית שמאי, שבית שמאי פוסלים את שיטת בית הלל. מה הקשר? ועוד, וכי צריך ראיה על זה, איך הדהלכה כבית הלל, שאם עשה כבית שמאי לא עשה ולא כלום, לכאורה גם מה השאלה? ברור שאם ההלכה היא לא כמו בית שמאי והוא עשה כבית שמאי, הוא לא יצא. שם אתה אומר, הוא סך הכל החמיר על עצמו. אז זה הכיוון של תוספות.
אבל בטוח, בית
שמאי
אומרים כדרכו.
לא, בית הלל אומרים כדרכו.
בית הלל אומרים כדרכו.
יפה,
יפה. יש להם משנה בפרק ראשון בברכות, שאמרון הרבי טרפון כדאי לעקוב בעצמך.
על זה המשנה, על זה הדיון בגמרא שם. אז זה גוף הדיון.
אז אולי זה דווקא, אולי זה לא כל מחלקת ככה. בית שמאי ובית הלל.
נכון, הנה חינמי, ברור שזה רק בית שמאי ובית הלל, ברור, זה ודאי, כך כתוב בראשונים. זה על התוספתא בחגיגה שבעזרת השם בלימוד שלנו בימי שלישי בהקדמה לתורה שבעל פה, או בשבוע הקרוב או בשבוע אחרי זה נדון בזה. הנה חינמי, אתה צודק. אתה צודק, זה הסוגיה גם בעירובין, שכולות של שניהם, חומות של שניהם, כסיל בחושך הולך, כל זה הנה חינמי, נכון? צודק. זה למה שדווקא למחלוקת בית שמאי ובית הלל אומרים שבית שמאי במקום בית הלל אינה משנה. זה שונה מהמחלוקות האחרות. אתה צודק, 100%. זה למה שגם המשניות בעדויות מתייחסות לחוד. למה מזכירים דברי היחיד בין המרובין, ואז יש משנה אחרת, למה מזכירים דברי בית שמאי לבטלן. שתי שונות שונות ושתי התייחסויות ותשובות שונות לשאלה. נכון? המשנה בעדויות מתייחסת להם לחוד. אני לא מכיר. יש שכוח, אני צריך להסתכל. אני לא מכיר. הלאה. אומרת הגמרא, אומר תוספות, סליחה, וצריך לומר, דאיצטריך הטעם לאיטויי, היכא דבית הלל מחמירים מדרבנן, ובית שמאי מוקמילה דאורייתא, ולא גזרינא, נמסה כדברי בית שמאי, לא יצא ידי חובתו, אפילו מדאורייתא. כדאשכחן לבית שמאי, היכא דייתיב ופיתחא דמתללתא, דגזרי שמא יימשך אחר שולחנו, וכאמרי לא קיימת מצוות סוכה מימיך, דה אפילו מדאורייתא לא קיים. ומיד בית שמאי נשמע לבית הלל, שגם הם כשהם גוזרים, הם אומרים, אז לא יצאת אפילו מדאורייתא. זו הנקודה. הנה חינמי, זה לא חכם בית שמאי לבית הלל, זה הוכחה שכשחכמים גוזרו, אז הם אומרים שגם מדאורייתא לא יצאת, ופה הזכרנו את הרן, שאומר שוודאי מדאורייתא קיים, הוא חולק על תוספות, אבל הוא עבר על איסור דרבנן, וערוך השולחן, הוא נוקט כמו תוספות, שהוא לא קיים מדאורייתא. ככה ערוך השולחן מביא. חזרה לגמרא. אני לא יודע אם נאמר את זה בכל הדוגמאות. אני לא יודע. פה בלחות סוכה, ערוך השולחן נוקט כמו תוספות. אמרתי לכם ששיעורי בית בשבילכם זה לקרוא את השולחן ערוך ולראות מה יוצא לכם מלשונו. לשון השולחן ערוך זה ככה. זה לא שמתי לב. כן? מי שהיה ראשו ורובו בסוכה ושולחנו חוץ לסוכה ואכל כאילו לא אכל בסוכה. כאילו לא אכל בסוכה. אז ערוך השולחן מבין שזה כמו תוספות. הוא לא יצא בכלל, אפילו מדאורייתא. אני לא הייתי משוכנע בלשון המחבר שנאמר באמת שזה דאורייתא. אבל ככה ערוך השולחן נקט, כמו תוספות. כאילו לא אכל בסוכה, כן.
לא כאילו אכל מחוץ לסוכה.
טוב, אני שומע. אוקיי, הלאה? נמשיך? עכשיו שהזכרנו את שיטת רבי, שרבי בסוכה אומר 4 על 400, אז הגמרא מרחיבה את העירייה בנוגע להגדרת בית 4 על 400. הגמרא רוצה קודם כל להציע שבשאר הסוגיות שההגדרה של בית זה 4 על 400, אולי נאמר שזה שיטת רבי דווקא, ואז הגמרא אומרת לא, באמת גם חכמים מסכימים בשאר ההגדרות שבנוגע לבית הגדרה היא 4 על 400. אבל בנוגע לסוכה, זה, בזה היה המחלוקת. זה אומרת הגמרא, מנתנה לעד איתנו רבנן, בית שאין בו 4 על 400 על 400, פטור מן המזוזה. והזכרנו שזה להלכה. והזכרנו שזה דווקא עם עיקר הבית אין בו 4 על 400. הזכרנו את הפתחי תשובה בשם חמודי דניאל, שהגמרא דווקא מדברת על הבית, אבל אם יש לך הגדרה של בית, ויש חדר שהוא פחות מ-4 על 400, אז הוא כן חייב. הזכרנו את המחלוקת רמב״ם ראש, האם צריך 4 על 400 בריבוע, או צריך שטח של 4 על 400. ולמרות שאנחנו בעצם נוקטים שצריך שטח של 4 על 400, אנחנו אומרים שזה מחלוקת, אז אם אין לך 4 על 400 בריבוע, אז לא לברך, ככה השח הביא. תשים מזוזה, אבל אל תברך. הבנו את רבי עקיבא איגר, שאם הפתח הוא יוצא החוצה, דהיינו, החדר הוא חדר חיצוני לבית, אז רבי עקיבא איגר אמר, אז אין לו גדר בית, יש לו גדר סוכה, אז אין בעיה, אז עדיין, הוא לא גרה מפתח שלא, שאין שם חדר, זה פתח שהיה יוצא לחצר. הוא אומר, אם זה פתח שיוצא מבית לתוך חדר כזה, אז עדיין יהיה חיוב להקים שם מזוזה, הלאה, אז אמרנו בית שאין בו 4 על 400 פטור מן המזוזה ומן המעקה ואינו מטמא בנגעים, גם כן כתוב בבית ארץ אחוזתכם צריך להיות הנגע, ואינו נחלט בבתי הרי חומה, שאמרנו בבתי הרי חומה אחרי שנה אי אפשר לפדות את הבית, אז זה צריך להיות בית מושב עיר חומה, בית בתוך העיר שיש לה חומה מימי יהושע בן נון, וזה לא בהגדרת בית. ואין חוזרין עליו מאורחי המלחמה במלחמת הרשות, מהאיש אשר בנה הבית ולא חנכו, ילך וישוב לביתו, אז זה לא נחשב בית. ואין מערבין בו, אז אין מערבין בו, ראינו את רשי, שאין מערבין בו, הכוונה היא שהבית הזה לא צריך להשתתף בעירוב, ורואי העיר ושמחה העיר, שהכוונה היא אין צריך, משמע שהוא יכול להיות חלק מהעירוב, ואין משתתפין בו בשטופי מבואות, אם רוצים לעשות בקבוק יין, לשתף את כל המבואות יחד, ויש אחד מהחצרות שיש לו רק את הבית הזה, הוא לא צריך להשתתף ביין הזה. ואין מניחין בו עירוב, אחרי שגבו את העירוב משאר הבתים, אז צריך בית אחד שזה יחשב כאילו כולם גרים באותו בית. זה לא בהגדרת בית, אז אי אפשר להניח בו את העירוב. ואין עושים אותו עיבור בין שתי עירות, אז פה נכנסנו לסוגיה שכל עיר יש לה 70 אמה ושיריים, ואחרי זה מתחיל התחום שבת של 2000 אמה, ואמרנו שמודדים את העיר לפי עיבורה של עיר, שאתה מתחשב בכל הבניינים החיצוניים, ואם יש לך שתי עירות שה-70 אמה ושיריים שלהם נפגשים, אז הכל נחשב עיר אחת, וה-2000 אמה רק מתחיל בקצה השני של העיר השנייה. אבל אם בדיוק יש, בוא נאמר, שתי עמות בין שתי הערים, כאילו העיר הזו, ה-70 עמה ושיריים שלה מגיע עד נקודה א', ואז יש לי עוד שתי עמות, ושם מגיע ה-70 עמה ושיריים של העיר השנייה, אז אם יש בית שמצרף את שניהם, אז הם עדיין נחשבים עיר אחת. אבל אם הבית הזה הוא פחות מ-4 על 400, אז הוא לא נחשב עיבור בין שתי העירות לצרף את ה-70 עמה ושיריים שלהם. ונאחין מהשותפין חולקין בו, זה הסוגיה שנראה בסוף העמוד. אז הברית הזו הגדירה לי שכדי שיהיה לזה גדר בית, אני צריך 4 על 400. למה רבי ולא רבנן? אולי כמו שרבי ורבנן חלוקים בהגדרה של סוכה, האם צריך 4 על 400 או פחות, גם פה הם יחלקו ורבנן יאמרו שגם בפחות מ-4 על 400 יש לזה שם בית, אומרת הגמרא, אפילו תמה רבנן, גם רבנן יודו בהגדרה של בית, שזה הגדרה היא 4 על 400. עד כאן לא קאמי רבנן התמלה לעניין סוכה דדירת הרעי, אז אני אומר על ידי שבעה על שבעה טפחים זה מספיק, אבל לגבי בית דדירת קבע הוא אפילו רבנן מודו, דעית בדל דמות על דל דמות דיירי באינשי, ואילו לא דיירי באינשי, בן אדם לא גר בבית שהוא פחות מארבע על ארבע אמות. ואנחנו בנקודותיים בגימל עמוד ב'. אמר מר, אמרנו מקודם הרב אמר, מר זה לשון רב בלשון חז"ל, אמרנו בברייתא, פטור מן המזוזה ומן המעקה ואין מטמא בנגעים ואינו נחלט בבתי הרחמה ואין חוזרים לב מאורחי המלחמה, מי תימא מה המקור לדין הזה, דה בית כתיב בו בכולו, והגדרה של בית זה מינימום 4 על 4 אמות. הלאה, ואין משתתפים בו ואין מניחים בו עירוב. ואין מערבין בו, סליחה, ואין משתתפין בו, ואין מניחין בו עירוב. המגן אברהם פה אומר שלא צריך 4 על 4 בריבוע, מספיק השטח של 4 על 4 אמות. הרי כל הדין של עירובין זה דרבנן. אז נכון, יש לי מחלוקת בהגדרה של בית, אבל פה הוא מוכן להקל, שמספיק השטח. מה איתה עם מה? תלא חזי לדירה. אז ממילא אני לא יכול, הוא לא יכול להיות חלק מהעירוב. הוא לא ראוי לדירה. אז אמרנו חילוק. תשובה ראשונה הייתה, אין לו הגדרת בית. תשובה שנייה, הוא לא ראוי לדירה. כל הגדר של עירוב זה שכל דירה צריכה להשתתף. זה לא נחשב דירה. אז ממילא מי שגר פה לא אוסר על שאר בני החצר. עירובי חצרות, אין מניחין בו, אבל שיתוף מניחין בו. מי תימה? כי השיתוף הוא לא כמו העירוב. העירוב, אני צריך בית שכולם נחשבים שהם גרים פה. בשיתוף בעצם אני עושה כאילו יש לי רק חצר אחת, והמבוי הוא המשך של אותה חצר, אז החצר אני לא צריך בית. אז ממילא הבית הזה שהוא פחות מארבע על ארבע אמות, הוא לא גרם מזה שלא יהיה שם בית, שיש לי רק חצר. מי תימה? למה אני יכול להניח את השיתוף, את הבקבוק יין, שם בבית הזה שהוא פחות מארבע על ארבע אמות? זה לא גרם מחצר שבמבוי. תתנן, עירובי. רשי דלא גרה? דלא גרה מחצר שאינו מקורה, והיינמי סלק היקפו וקירויו כמי שאינו נמצא, כן? ואז, כמי שאינו, מה? אתה אומר לי שאין לו גדר בית, אז תסתכל על זה, כאילו הקירות לא פה והגג לא פה, מה יש לך? נמצא שיתוף עומד באוויר החצר, אז אל תתרשב בקירות, אל תאמר שזה בית. אבל זה לא גרוע מילו לא היו פה הקירות, אז מה זה בחצר? בסדר. ותנן שדשיתוב נותן באוויר החצר משום דעירוב החצר לצירוף הבתים הוא להיות כולם כדרים בבית אחד. דעירובין אני צריך שכולם יחשבו כגרים בבית אחד, אז ילקח בעינן בית הרוי לדירה. אבל שיתוב מבוי אינו אלא לצרף החצרות, וחצרות לאו דירה נינו. כן? בסדר. חזרה לגמרא. אני מדלג שוב, כי הגמרא מביאה משנה ואז מגדירה את המשנה. אז שוב, אמרנו, מי תימא דלא גרה מחצר שבה מבוי. אני מדלג לאל האימא השורה שיש שם תהי של אין משפט, ואחר כך נחזור לשקלא ותריא עד שהגמרא מגדירה את זה. עירובי חצרות בבית שבה חצר ושיתופי מבואות בחצר שבה מבוי. והי, הבית הזה שאין בו ארבע על ארבע אמות, לא גרה מחצר שבה מבוי. כן? אז זו התשובה. למה אני יכול להניח שם שיתופי מבואות? כי הבית הזה הוא לא יותר גרוע מחצר. מקסימום, אל תתחשב בו כבית, בסדר.
כמו ארון גדול.
כמו ארון גדול, יפה. ואמרנו, אפשר להניח אותו באיזשהו ארון בחצר, כי בעצם אפשר להניח אותו במקום המשתמר. עכשיו, כדי להגיע למסקנה הזו, הגמרא יש לה טיפה שקלא וטריא, אז בואו נשלים את החסר. אמרנו, מי תימא דלא גרה מחצר שבה מבוי, דתנן. המשנה אומרת, עירובי חצרות בחצר, שיתופי מבוי במבוי. הרמב״ם דרך אגב כותב, ערוך השולחן, סליחה, כותב, שבעצם יכולנו לקרוא לזה עירובי חצרות ועירובי מבוי. חז"ל בכוונה קראו לזה עירובי חצרות ולזה שיתופי מבוי, שיהיה לנו יותר קל להבחין מתי אנחנו מדברים על שיתופי מבוי ומתי על עירובי חצרות. מאחר וזה בעצם אותו עיקרון, אז בעצם זה הכל עירוב. אלא מה, חזל רצו שיהיה לנו לשון חלוקה, שיהיה ברור על מה אנחנו מדברים. דרך אגב, רשי בעמוד א' מסביר, הרמב״ם חלוק על רשי, למה זה נקרא עירוב. כן. כן. איפה הרשי? כן, למה אני לא מוצא את זה? אני... ולא עירוב שיערב כל הרשויות להיות משות אחת. כן. לרמב״ם יש הסבר אחר שכולל גם כן עירוב תפשילין. טוב, הלאה. חזרה לגמרא, דתנן, עירובי חצרות בחצר, שיתופי מבוי במבוי, ואבינן בא עירובי חצרות בחצר, מה, כפשוטו? ואתנן, הנותן עירובו בבית שער הסדר ומרפסת, אינו עירוב, והדר שם אינו אוסר, אלא אימה עירובי חצרות בבית שבחצר, ושיתופי מבואות בחצר שבמבוי, והי, הבית הזה לא גרה מחצר שבמבוי. עד כאן אנחנו יחד? כן? יש אישור להמשיך? ואין עושין אותו עיבור בין שתי הירות, אפילו כבוגנין לא משווינן לי. הזכרנו שהרבה פעמים כשרצו להמשיך את התחום שבת, היו בונים איזו סוכה קטנה לציידים שנקראת בוגנין, ואז האדם, זה מרחיב את העיר עצמה, ואז התחום מתחיל בשטח יותר רחוק מהעיר. מי טיימה? בוגנין חזי למלטיו. והי, הבית הזה לא חזי למלטי. ודייקנו פה, שהגמרא פה בעצם נתנה לי תשובה שונה מהתשובות הקודמות לה. התשובה לא חזי למלטי שונה מהתשובה הקודמת שאין לו גדר בית. כן. הלאה. בין האחים והשותפים חולקים בו. טיימה דלת בית על דמות. היית בית על דמות חולקין, אז כל אח יכול להכריח את השני לחלוק? ואתנן, הרי המשנה נותן לי הגדרה אחרת, מתי אפשר להכריח את השני לחלוק? אין חולקין את החצר, עד שיהיה בית על דמות לזה ודל דמות לזה. השיעור מינימום זה בעצם 8/4, שכל אחד יישאר עם 4/400. אז מה פשט בברייתא שלנו, שהאחים לא חולקים, כשיש 4/4, משמע הם כן חולקים, הרי צריך שיישאר 4/4 לכל אחד. אלא אימה, אין בו דין חלוקה כחצר. דהיינו, כשחולקים את החצר, ואני בעצם אתחשב בכל פתח של בית, לתת לכל אחד שטח מול הפתח שלו לפחות, או אולי שטח בחצר כנגד הפתח שלו לבית, הבית הזה לא נחשב בית, ממילא הפתח שלו לא מגיע לו עוד חלק בחצר. והגמרא עכשיו תביא את המחלוקת רב הונא ורב חיסדא. האם אני אומר שכשאני מחלק את החצר, אני אומר, מאחר והחצר היא סך כל שם בהתחשב לבתים, כדי להמיס סחורה, להביא סחורה לבתים, אז כל פתח מזכה אותך בעוד חלק בחצר. דהיינו, אם לי יש 3 בתים קטנים בחצר, ולך יש בית אחד ענק בחצר, מאחר ולי יש 3 פתחים לחצר, לך יש פתח אחד לחצר, לפי רב הונא, לי, אני זכאי ב3 חלקים מהחצר, ואתה רק זכאי לרבע. ולפי רב חיסדא אני אומר לא, אתה רק זכאי לחלק שמול הפתח, 400 כנגד כל אורך הפתח, אבל שער החצר מתחלקת שווה בשווה, אבל והיא מה, אני כן מתחשב בבתים, אני אומר כל בית וכל פתח זכאי לאיזשהו חלק, או כמו רב הונא או כמו רב חיסדא. אז אומרת הגמרא, דאמר רב הונא, חצר לפי פתחיה מתחלקת. רב הונא סבור שכשאני מחלק את החצר, כל אחד מקבל לפי כמות הפתחים שיש לו לחצר. רב חיסדא אמר, נותן לכל פתח ופתח 400 לאורך כל הפתח, והשאר, שאר שטח של החצר, חולקים אותו בשווה. דהני מילי, מתי אני מתחשב בפתח הבית לזכות אותו תמורת הפתח? בית דלמהווה קאי אבינה לחצר, בית דלמהווה, בית שהולך להישאר, הוא הולך להיות שם, דלמהווה קאי, אז יאבינה לחצר. ממילא, מאחר והבית הזה הולך להחזיק מעמד, אני נותן לו שטח בחצר, שהוא יוכל להשתמש בבית. היי, אבל בית כל כך קטן, דלמיסטר קאי, הוא בעצם עומד להיסתר, לא יאבינה לחצר. ופה הזכרנו שהגמרא לכאורה נתנה תשובה לגמרי שונה מהתשובות הקודמות לה, והקשנו למה הגמרא דווקא נתנה תשובה כזו. מגן שהסברה היא קשה להקל. מישהו הרי בנה את הבית הזה שהוא פחות מ-400. אז מה הסברה של מיסטר קאי? מי אמר של מיסטר קאי? למה אני אומר של מיסטר קאי? למישהו זה היה שווה לתרוח לבנות בית כל כך קטן. אז מה גמרא אומרת למיסטר קאי? והשארנו את זה בשאלה. אמרנו, זה נקודה לשים לב.
אני אמר שים לב שלא כדאי
להפריג את זה. יפה, בסדר, אז יש תשובה. יפה, עוד תשובה. בסדר. מה? טוב, אני שומע. בסדר? בואו נסיים את החזרה שלנו פה בסוגיה האחרונה שראינו אתמול. הייתה כבר מ-20 אמה הובה למטה בקרים וקסתות, לא אוהבים מיעוט, ואף אגב דבטלינו, למרות שהוא אומר, אני הולך להשאיר את הקרים וקסתות שם כל ימי החג, משום דבטלה דעתו אצל כל אדם, ופה צריך לדייק ברשי בסוף העמוד לא אוהבים מיעוט, האם רשי בא לתתנו הגדרה מה זה בטלה דעתו אצל כל אדם? רשי אומר, הוא לא יניח את זה שם. האם כוונת רשי בטלה דעתו אצל כל אדם זה שאני לא מאמין לו? כשאדם אומר לי, אני הולך להשאיר את הקרים וקסתות על הרצפה 7 ימים, כשאני אומר בטלה דעתו אצל כל אדם, הכוונה היא, אני לא מתחשב בפעולה שלו כי זה לא דרכם של בני אדם, או אני לא מתחשב בפעולה שלו כי אני לא מאמין לו שהוא יעמוד בזה. זה צריך הגדרה, כי רשי פה אומר, הוא הולך להסיר את זה. השאלה היא, האם רשי, האם יש פה שני שלבים בגמרא, או זה הכל משפט אחד? כשהגמרא אומר, לא הבי מיעוט, זה חלק מהאפגב דבטלין ומשום דבטלה דעתו, או שלא הבי מיעוט, נקודה. תוספת, ואפגב דבטלינו, ותוספת ההסבר משום דבטלה דעתו. האם הרשי הזה, לו רשי היה אומר את זה בבטלה דעתו, לא היה לי קושייה. זה שרשי אומר את זה פה בדיבור מתחיל לא אוהבים מיעוט, משאיר לי פתח להבין שאולי יש שני שלבים בגמרא. נכון.
חוץ מזה שבטלה דעתו אצל כל אדם בהרבה מקומות, ותמיד הוא מתכוון לזה
ככה אנחנו חושבים, אבל אולי רשי פה פותח לנו, צריך לעיין עכשיו בכל הסוגיות האחרות, איך רשי מסתדר שם. אני רק מאיר שבפעמים הבאים שניתקל במושג בטלה דעתו אצל כל אדם, נזכור שרשי פה צריך הגדרה.
כן, אבל רשי הבא, שאומר אנחנו גם לבטלינו לכל שירה בטלה דעתו אצל כל אדם, ונראה שהוא מקבל שזה השלב הבא, כאילו שהוא באמת בטל את זה לשירה, ובטלה דעתו אצל כל אדם בכל זאת. תסתכל על הרשי הבא, כאילו שהוא ממשיך את הגמרא.
אני שומע מה שאתה אומר, אבל אני לא משוכנע שזו הבנה. אני, לחבות השני, אני אמרתי ככה. זה לא שיש לי ספק 50-50, אבל ספק איזה 20% יש לי בפשט ברש הזה. יש לי צעד, בוא נאמר, אם אני אמצא עוד הוכחה שככה רשי סובר בשעס, לא יהיה לי בעיה להכניס את הפשט הזה ברשי. זאת אומרת, אני מסכים איתך שההיגיון דוחף לכיוון, שזה לא הגדרה של בטלה דעתו אצל כל אדם. מסכים איתך. אבל אז צריך להגדיר, אילו היינו לומדים ביון, היינו צריכים להגדיר, מה דחף את רשי להוסיף את המשפט הזה פה? מה היה חסר לי פה? למה רשי היה צריך לומר את זה פה? כאילו, רשי יוסיף לי נקודה בסוגיה. אם זה לא הגדרה במסקנה, ואם זה באמת שני שלבים, אז צריך להבין מה הולך פה. כאילו, בוא נאמר, לולי המשפט הזה ברשי, לא היינו, לא נראה שהיה חסר לנו משהו.
אני חושב שזה בעצם מסביר, מה זה, למה בטלינו דעתו אצל כל אדם? כי כל אדם היה מוציא את זה, לפני 7 ימים היה מוציא את זה.
כל זה טוב, אבל אז רשי היה צריך לסגנן את זה קצת אחרת. כי אנחנו דוחקים כבר בשיטת רשי. בגלל זה יש לי פתח. בוא נאמר, אני נוטה להבין כמוך, אבל זה לא חלק, ואני נשאר עם, בראש שלי יש מונח, ספק, כשאני אתקל בעתיד, אני צריך לבדוק את שיטת רשי בהמשך הסוגיות שבטלה דעתו אצל כל אדם.
אבל גם כי כתוב, ואף על גב, אני יכול לכתוב, אף על גב, אני אמשיך את המשפט בבת אחת, לא אבנות, אף על גב, זה בטלנו לכולם.
ומה אתה רוצה לומר? ולכן מה?
בגלל שרשום ואף על גב, זאת אומרת ש...
אפשר לקרוא את ואף אגב דבטלינו כקושייה. ואף אגב דבטלינו? כן, משום דבטלה דעתו יוצא כל אדם.
ואז יש שני שלבים.
אפשר לקרוא ככה, יכול להיות שזה משהו רשי בלמנו, אני מסכים. אני מסכים שיכול להיות.
זה גם מטה את זה לכיוון.
מסכים, אתם בעצם מגיבים ככה, כי כמוני לא נוח לכם לומר את הפשט הזה בבטלה דעתו אצל כל אדם. בטלה דעתו נשמע שהוא בדעתו עומד. אנחנו אומרים, גדר הלכתי, בטלה דעתך. אבל הוא הולך להשאיר את זה שבעה ימים. אני מסכים איתכם שאינטואיטיבית התגובה היא לומר זה לא פשט ברשי.
אני אומר את זה גם לפי הרשי הבא, אני חושב שהרשי הבא מוכיח קצת לגבי הרשי הקודם.
מסכים, מסכים, אני מסכים איתך, אבל אני גם מסכים שזה מוכיח קצת. אני מסכים. אני אומר זה לא סגור לי ברשי, אני מסכים שהנטייה היא כמוכם, אני 100% מסכים. הלאה, ואני גם מרגיש שלא ישבנו לגמרי מה דחף את רשי להוסיף את המשפט הזה. כאילו, חסר לנו משהו פה בפשט. רשי הוסיף לנו איזושהי נקודה פה, ולא ברור לי מה. הלאה. יש פה מחלוקת רשי רבנו חננאל. רשי סבור שהאדם צריך לבטל את זה לשבעה ימים, ורבנו חננאל אומר שהוא מבטל את זה לעולם. תבן וביטלו... הבימיות, וכל שכן אפר ובדלו, תבן בין עתיד לפנותו, ואפר סתם, מחלוקת רבי יוסי ורבנן, דתנן, בית שמלאו תבן אוצרות ובדלו מבוטל, בדלו אין, לא בדלו לא, וכו'. אני צריך לעצור פה, כי אני רוצה שיהיה לכם הפסקה לפני הלימוד הבא. אנחנו בין כוחו אמרנו שנתחיל שבוע הבא, בחזרה לסוגיה הזו, אז זה כבר נשאיר לשבוע הבא. בסדר? אני רוצה שיהיה לכם זמן לנשום, ואז נתחיל עוד 10 דקות.